אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים.
פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות.
אנחנו עומר בן יעקב
ומיכל צורן.
יש פרויקט חדש שכאילו נבנה בשדרות ירושלים פינת דרך יפו, של יוסי אברהמי, נראה לי זה נקרא כאילו שדרות ירושלים אחד או משהו כזה, ועמדתי בצומת וכאילו פשוט הרמתי את הראש וראיתי את הפרויקט, ואז ראיתי את הסלוגן שלו, ובאמת כאילו העולם הזה ירד מהפסים. הסלוגן של הפרויקט יו הזה הוא Trends are everywhere. מה זה אומר? כאילו, נגיד, כמו הפרויקט המכוער שיוסי אברהמי בנה בתחילת שדרות ירושלים, כאילו, זה מודעות עצמית, זה צ'אט GPT, מה זה אומר? את הולכת להשכיב 4.5 מיליון שקל, שמתוכם שיקרת לבנק שיש לך, נגיד, אחד מהם, למרות שרובם של, נגיד, אבא של בעלך, של בן זוג שלה, trends are everywhere, what is the goal? מה קורה פה? תסבירי לי באמת.
אני לא יכולה להסביר לך. זה כאילו, זה וייב של קור-קור, אבל...
זה אפילו לא קור-קור, כי זה כאילו פרויקט כלכלי, את מבינה? ואז ראיתי כאילו, אולי בגלל שחשבתי על זה, אז האינסטגרם תרגט אותי לעוד פרויקט שנקרא L1 תל אביב, שהוא מתחם קו-וורקינג, גם חדש, באיזה פרויקט חדש, שהקונספט שלו זה ניו יורק, וזה מעוצב כמו תחנת סאבווי בניו יורק.
הפרויקט?
ה-co-working space. כי את יורד במדרגות, זה כמו כאילו, אבל ממש, זה כאילו אחד לאחד. עכשיו, אין סאבווי, יש כאילו טלוויזיית לדה, נגיד.
אין שם סאבווי?
לא, כי זה בפאקן בזיין שלי, באיזה פרויקט חרה.
אין שם רכבת שנוסעת שם, מתחת לאדמה, אתה אומר, בתוך ה-co-working space.
יש רכבת אחרת, נקראת הדנקל.
כן, בסדר, אתה כולנו
מכירים. אבל מה אני אומר, זה כאילו, זה מסמל משהו כך רק על צרכנות, שאתה אומר, מי רוצה co-working space עם אפקט של סאבווי? אני לא מבין, בשביל מי משווקים את זה, בשביל מי אומרים את הדברים האלה? דירה בן אדם צריך, אולי co-working space בן אדם צריך. co-working space stylized כ-subway station, שגם בעצם מעליב אותך ואומר לך, trends are everywhere.
זה מעליב אותך, אני מבינה.
זה מאוד מעליב אותי. בוא נתקדם, בבקשה, בסדר?
אני אשמח להתקדם. תראה, אנחנו אין לנו מנוס מלדבר על התקיפה של איראן בתחילת השבוע הזה.
אני קיבלתי הרבה תגובות לכאילו טענה שלי שבוע שעבר, ושכאילו מין...
כן, אנשים בעצם חושבים שאתה טעית, הם איבדו בך אמון, העם פונה ממך והלאה, ואנשים לא יאמינו לשום תחזית פוליטית שלך לעולם ועד.
אני חושב
יש לך תגובה על זה?
האמת שכן, כי זה די מעניין, כי בגדול המון אנשים, זאת אומרת, אחרי שדענו את הפרק, ונתת טענה שלי לפיה בגדול, מה שבאמת מסוכן, לא מספרים לך עליו, ולא קורה דברים באופן שמבטיחים לך בזמן שזה, ולכן, אם אומרים לך את זה, זה חלק מתיאטרון המלחמה, אז 50% מהאנשים כתבו לי, אבל אתה היית, זה.
ככה הם כתבו לך עם
הטון הזה? לא, קיבלתי המון תגובות, זה 2-3 מאזינים, אמרו לי, תקשיב, תוציא את זה כקטע, ותפרסם את זה, זה יהיה ויראלי, זה נורא חשוב שאנשים ישמעו את זה. ואותם אנשים, אחר כך, 50% מהם אמרו לי, תהית בענק, ו-50% אמרו לי, 50% אמרו לי, אתה גאון, צדקת בול. ואני חושב שזה נורא מעניין.
מעניין.
כן. עכשיו, הטייק שלי על מה שקרה ביום, זאת אומרת, בלילה ההוא,
במוצש,
הוא שללא ספק מדובר בלילה היסטורי, זאת אומרת, בלילה שהוא במובן מסוים, כן אפשר לראות אותו כמין איזו נקודת סיום שהתחילה בשביעי באוקטובר, בהקשר של מה אפשרי ומה לא אפשרי. מצד שני, מדובר באירוע שהוא בגדול להערכתי א' עטף תיאטרון מלחמה. עכשיו זה נכון שהוא תיאטרון מלחמה, ואפילו הייתי אומר מבצע השפעה, זה לא אומר שהוא איננו דבר פיזי.
זה הזכיר לי קצת את באג 2000, אתה יודע? זה הייתה, הרגיש לי תחושה קצת...
מעניין, למה את נותנת את הדוגמה? זו דוגמה יפה, כי זו דוגמה למשהו שלא קרה, אבל גם כן קרה, נכון? זאת אומרת, בחנת נגיד בעלה.
Much to do about nothing, מה שנקרא.
לא רק זה, אבל דוגמה נורא יפה לאיך בעלה יכולה להיות תופעה תרבותית כשלעצמה, ואף להוביל לתהליכים פיזיים בעולם, כלכליים, אמיתיים, פוליטיים, למרות שהיא לא אמיתית.
כן, אני רציתי בזמנו לכתוב...
אני לא אומר שהמבצע הוא פייק. באו מטוסים, באו כתבאמים, זה היה.
כן, אני רציתי לכתוב בזמנו מערכון על באג 2000, ביהודים באים, שזה שם זה מתעסקים בדברים כאלה, כמו אירועים שהיו.
כן.
לא ישרו לי את המערכון הזה, אבל רציתי...
על צנזורה פוליטית?
לא, הם פשוט לא חשבו שזה מצחיק. אני רציתי...
בגלל שאת אישה?
כן, אני רציתי מערכון שבו כולם מתעוררים במבוכה, ולא יכולים להסתכל אחד על השני, כי כאילו היה באג 2000 וכולם עשו פרג' פלנט.
כן, כן.
וכולם כזה מין, אתה יודע, רצחו אנשים ואנסו את החותנת שלהם. אני לא יודעת למה אמרתי את זה. אבל זה נורא הצחיק אותי שזה כאילו מין מתעוררים אחרי הדבר הזה, וכזה אנשים
באמת... אם יש לי מאזינה לפוד הזה.
אנשים...
מבינה שזה בהתייחס אליה, מה שאמרת.
אמרו לאנשים שזה סוף העולם, ואז הם מתעוררים לבוקר רגיל. זה קצת הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך, אם אמרו לך שהולך להיות סוף העולם. להתעורר לבוקר רגיל.
נכון.
אוקיי. מה עכשיו אנחנו אמורים לעשות?
נכון, רק שהמקבילה של זה יהיה שגם מייקרוסופט בזמן אמת יגידו לך... בשתיים בצהריים, כאילו ב-31 לדצמבר 1999, בעוד 8 שעות, המערכת שלנו עלולה לקרוס. בואו, תעקבו פה אחרינו, בזמן שאנחנו מעדכנים בלייב.
אני חושבת שהנקודה שאמרת פה, זאת אומרת, החלק...
לא, לא הסברתי את הנקודה שלי, לא אמרתי את הפרשנות שלי מה שקרה.
לא, לא, אבל בכל זאת אני רוצה להתייחס למשהו מתוך מה שאמרת, שהוא המעניין בעיניי, היכולת הבחנה בין שיש מצד אחד אירוע אמיתי ואירוע לא אמיתי, זאת אומרת משהו שבאמת קורה ומשהו לא קורה, ולצד זה ההבנה שאם מדברים על משהו, אז מכוננים משהו אחר שכן יש לו השפעה בעולם. ובמובן הזה כן צדקת, זאת אומרת, אכן לא קרה שום דבר, זאת אומרת, לא היה שום השלכות, זאת אומרת, קמנו בבוקר ובאותה מידה יכלו לא לדווח לנו על זה, כי החיים של אף אחד לא השתנו, אבל הם כן השתנו כי אמרו לנו ש-X יקרה ואז X כן קרה, בלי שום השלכות, אבל זה משנה כי אמרו שאיראן תקפה אותנו, יש לזה השלכות פוליטיות, אמרו ש-X מדינה ו-Y מדינה עזרו לנו, יש לזה גם השלכות פוליטיות, יצרו בעלה, לא הלכו לגנים, כן הלכו לגנים, נכון. אנשים ביטלו אירועים, ואני חושבת שזה נורא חשוב שנדע להבחין בין הדברים האלה, בין קרה לא קרה לבין כשמדברים על משהו גם מכוננים איזושהי מציאות חדשה, כי ככה מסמאים את עינינו בשנים האחרונות.
בכלל, יש...
בזה שלא מאפשרים לנו כבר להבחין בין שני הדברים, ובגלל זה אנשים יכולים להגיד לך, אתה טעית.
גם, זה בעיניי הרבה יותר רחב והרבה יותר מהותי מזה, כי אנשים גם באופן כללי לא עושים את ההבחנה, זאת אומרת, עושים הבחנה קיצונית בין נגיד דיסאינפורמיישן והשפעה, או נגיד הרשתות והמציאות הפיזית. הם לא רואים שיש מנעד אדיר של השפעה בעולם, ואני חושב שאתה מדבר, זאת אומרת, זה בדיוק ההבדל בין פייק ניוז, לבין השפעה במובן הרחב. זאת אומרת, מדינת ישראל, ופה בעצם אולי אני רוצה לסכם את האירוע הזה, כי בעצם מדינת ישראל יצרה אירוע תיאטרון מלחמתי שהיה לו השפעה אדירה גם על הציבור הישראלי, אבל גם היה לו השפעה ממשית על המציאות. לדוגמה, הלכנו לישון במוצ"ש, כשאנחנו מדינה שרצחה 30,000 אנשים, וקמנו ביום ראשון בבוקר, כשהאינטרנט דן בשאלה, האם הבת של המלך עבדאללה היא טייסת יותר או פחות טובה מלא יודע, חיל האוויר הישראלי, ויש דיון שלם על האופן שבו העולם הערבי משתף פעולה עם ישראל אל מול ציר הרשע. ואני חושב שזה הדבר שהציבור הישראלי קצת פספס, לא רק מה שאת אמרת. כאילו, הכוונה היא שבעצם מה שקרה פה, ושאני אומר, זה מבצע השפעה, אני לא מתכוון לזה שזה פייק. זה לא פייק בכלל. אני גם לא מתכוון שזה מבוים במובן הפייק. אני אומר שזה מהונדס, כמו שדרך אגב, דוגמה נורא יפה בזה, דיפלומטיה. זאת אומרת, המון דיפלומטיה היא גם השפעה. זאת אומרת, אתה עושה כל הזמן השפעה, המדינה עושה השפעה, המלחמה היא גם תודעתית, כן? ומה שקרה פה זה שישראל באופן נורא פומבי גררה את איראן לבעצם מתקפה. זאת אומרת, ולכן הטייק שלי על האירוע הזה, זה שבגדול, ביבי is back. מדובר במאסטרפיס של ביבי, במובן של זהו המיצוי, זאת אומרת, זה כמו שירת הברבור. כל חייו, הפסיכופת הזה, התכונן לדבר הזה, וזה כבר הרגיש הכי רחוק ממנו בעולם, כי הוא באמת ירד מהפסים, והוא כבר לא הגאון שהוא היה. וקיבלנו מאסטר קלאס בהשפעה, זה להערכתי המבצע ההשפעה המוצלח בתולדות מדינת ישראל, מדובר בהישג ברמה משוגע, שהולך ככה. אנחנו תגפנו את השגרירות האיראנית, במטרה לחרבן לאיראן על הפנים. שגרירות הוא ליטרלי סמל של מדינה, ואנחנו תקפנו את הסמל של המדינה באופן מאוד מאוד ישיר. מה שחייב תגובה. אז ביבי יצר באמת פאניקה, המערכת הביטחון אשכרה יצרה פאניקה בתוך המציאות הישראלית, בזה שהיא גם תדריכה כלפי חוץ וגם כלפי פנים, שהיא נערכת לתגובה האיראנית. הם היו חייבים להגיב, לא היה להם ברירה לא להגיב. והלילה הזה היה דבר מדהים, כי בעצם זה פעם ראשונה, אני לא זוכר שום דבר כזה אי פעם, שדובר צהל מספר בזמן אמת שהמתקפה בדרך אליך, לא רק בגלל האיום, אלא גם כחלק מהאירוע המלחמתי. כי אז באותו שנייה עלו כל חיל האוויר וכל הצבאות הזה, ואללה בעצמו ירד מהשמיים, והגן על ישראל בפני האיראנים המזעזעים.
כן, היו גם סוהרסנים שמעתי.
תראי, זה הסיפור עם הבת של המלך ירדן הוא מדהים, כי הוא הקור של מי ספין. כאילו, אנחנו עוסקים בשאלה האם היא טייסת או לא, ואם היא באמת נלחמה או לא, ובכלל אף אחד לא רואה את כל ההנחות המובלעות שהן כל המטרות של ההסברה וההשפעה. זאת אומרת, זה שיש לנו שותפות עמוקה עם ירדן, זה שבכלל, בית המלוכה של ירדן הוא פאקינג בדס. כמו שאבא שלה היה טייס, וואלה, מסתבר גם היא טייסת. גם ביבי וגם זה מרוויחים. ואני חושב שהדבר הזה הוא מדהים, כי אחד מהמאבקים הכי גדולים של ביבי ושל ישראל, גם ביבי לא מובן הרע, שגם ביבי במובן של ישראל, היה להגיד, איראן עומדת מאחורי 7 לאוקטובר. והמון זמן לא הצלחנו להגיד את זה גם באופן כללי. כולם יודעים, חוטים וזה, אבל אף אחד לא יודע לקשר את זה. הנה זה קרה. פעם ראשונה בתולדות ישראל, פעם ראשונה מאז 1979, יש עימות ישיר בין איראן לישראל. הוא מדובר בלייב, ואנחנו מסיימים אותו, את כולם מסיימים אותו כמנצחים. גם איראן סיימה אותו כמנצחת. זאת אומרת, גם השלטון באיראן נראה כמי שבאמת ממשת האיום שלו, אבל הפוש הזה שכל עם ישראל קיבל, שאיראן, לא יודע, מוסרת לביבי ב-SMS שמבחינתה האירוע סגור, היה רגע שאני באמת הבנתי סופית שיש פה מהלך...
זה היה אימוג'י הזה של לחיצת ידיים.
בערך, כן, זאת אומרת, זה, במובן הזה יש פה משהו שהוא באמת מטורף, וגם, ואי אפשר לא להתרשם, אני רחב עוד מילה חתנה. כל המבצע ההשפעה הזאת בנויה גם על זה שבאמת היה ריזיקה. זאת אומרת, ביבי הבין שאם זה לא יצליח, כי זה מה שכל מי שלא מסכים איתי עכשיו יגיד, הוא יגיד, אבל באמת היה מתקפה, לא היה אפשר לדעת שיעצרו את כולם. זה נכון, באמת זה לא היה עובד. זאת אומרת, יכול להיות שזה לא הצליח, אבל זה בדיוק, פה אני רואה את הטביעת האצבע באמת הגאונית של התפיסה של ביבי. אם זה, זאת אומרת, זה הצליח לזרוע פאניקה בציבור הישראלי, כי באמת אנחנו לא סומכים על הצבא שלנו. ואז, אם זה לא מצליח, ויש באמת הרוגים, זה על צהל. זה על דניאל אגרי שעמד שם ואמר, 8 שעות, יש לנו 8, וכולם יגידו, לא מבין מה, 8 שעות לא התאפסתם על זה, כן? אבל אם זה מצליח, ניצחון מדהים של חיל האוויר.
כן, הפטרונית דפנה שלך, נו אייטם שאני לא ידעתי עליו, שהוא כנראה נבלע בים של ניוז בנושא, אבל גרוק, הבוט הזה של טוויטר, כיום איקס, בעצם המציא, הוא ג'נרייטור של ניוז בעצם. ואז טוויטר מקדמת את הניוז האלה שהוא מייצר, והוא המציא ניוז שלפיו איראן תקפה את ישראל עם טילים, פשוט 6 ימים לפני שזה באמת קרה.
אהבתי.
שזה די מדהים, כי זה בדיוק, זה במובן מסוים כאילו מדגים את מה שאתה אומר.
נכון, כי זה מראה שזה ההמשך הנרטיבי, הכי טבעי. זאת אומרת, הוא מזהה את זה כהמשך נרטיבי, בלי להבין כלום על העולם.
כן.
זאת אומרת, הסיפור שנוצר פה עוד לא נגמר, יש פה בעצם המשך לסיפור הזה, וזה ברור שיהיה קרשנדו שבו הם יפגשו וילחמו הטובים מול הרעים, וזה באמת קרה ככה, אחרי תקופה ארוכה שאת נורא הרעים, ובמובן הזה זה פשוט, זה באמת נורא מרשים.
כן. אני מגמגמת, כי אני באמת, זה נושאים שאני מרגישה שאנחנו מחויבים לדבר עליהם, על אף שאינני מעוניינת.
את מעוניינת אולי ב-co-working space עם סאבווי?
לא, בזה אני לא מעוניינת. אנחנו כן ניגע קלות בכל מה שקורה עכשיו בגדה. בנימין אחימאיר, הילד בעצם נרצח ופרצה איזה מאומה קטנה. האמת שאני מופתעת שזה לא... לא, שכיום ביום, מה שנקרא, ערב ליום רביעי, אנחנו לא נמצאים בהסלמה קשה יותר של המצב הזה, כי אני כבר חשבתי שאנחנו נהיה בתוך סיפור אבו חדר 2 ואינטיפאדה 3 כבר תהיה בעיצומה. אולי זה עוד יקרה, יש למה לצפות.
דרך אגב, אפרופו הנושא הקודם, זאת אומרת, יכול להיות שגם אז, מה שאפשר את האירוע הזה, זה איזשהו, נקרא לזה, תהליכים שאנשים לא רוצו להרגיע את הרוחות, ויכול להיות שעכשיו אין את התנאים האלה. זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו אין הצסה פוליטית ברמה שיכולה לדחוף לשם, או פה השפעה, ואיך, איך, איך מה שקורה ברשתות ודיסקורס משפיע על המציאות. כן, זאת אומרת, אם יש הקצנה ויש מציאות, אז כן, אנשים יוצאים ועושים הבוקדר, כנקמה בדיוק לזה, אבל בתוך מצב של מלחמה, יכול להיות שגם מערכות ישראליות וגם מנהיגים ישראלים פחות עסוקים בלהציס.
נכון, מה שכן נורא באירוע הזה, אפשר לומר יותר מבאירועים הקודמים, כי שוב, זה ישראל, ההיסטוריה חוזרת, זאת אומרת, זה מאוד דומה לסיפור של הנערים מאז, אבל ממה שאני מבינה לפחות, ממה שקורה, אז החריג הוא שכרגע הצבא מגן על המתנחלים ברמה שלא נראית קודם.
כן.
זאת אומרת, לפחות מקרה מוות אחד של פלסטיני יכל להימנע, כן. אבל הם בעצם חסמו את הכניסה, כניסות ליישובים, ולא אפשרו לאמבולנסים להגיע לבתי חולים, ולכן בעצם היה הרבה יותר מקרי מוות ממה שיכלו להיות. כן. ובגדול הם לא אכפו שום דבר שקשור למתנחלים, הם הסתכלו על, על, על הרבה התפרעויות, אתה יודע, באדישות מוחלטת, ובמובן הזה דברים כן קצת השתנו מאשר אז. זאת אומרת, בפעם הקודמת זה לא היה המצב.
זאת אומרת, יש כאילו, יש מין תנאים מבניים במצב, זאת אומרת, יש תנאים מבניים משמעותיים גם ברמת הדיסקורס. אני חושב שמה שמעניין במצב הזה עכשיו שנוצר שם, זה בדיוק מראה לנו כמה המציאות שם היא באמת נפיצה ברמה שאנחנו כל הזמן taking for granted. כי אז הנערים, וזה היה באמת נורא מפחיד, כי זה פתאום מין, זאת אומרת, בעצם עד השביעי באוקטובר, רוב המציאות שלי ושלך היא שזה מה שבאמת מסוכן. כן. איראן זה בדיחה שביבי מדבר עליה, כן. חיזבאללה זה איום מופשט, ומה שבאמת יכול לקרות זה אינתיפאדה של התלכדות, והדוגמאות שאת זוכרת זה בדיוק האסקלציות האלה, הדברים שמתחילים שם. ויש משהו נורא מפחיד בכמה זה כאילו מין תוסס כל הזמן, וכמה אנחנו, זה, אני חושב שעוד דבר שקורה פה, שהוא נורא משמעותי, זה שבעצם, באמת, שחררנו כל רסן בגדה. זאת אומרת, אני גם יודע את זה מעיתונאים אחרים. זאת אומרת, בעצם, אם היה קצת עוד יומרות של זכויות, זאת אומרת, זה כבר full enforcement, כל הזמן, אפס tolerance להכל, ובמובן הזה, נראה לי ש-shit is only gonna get worse, לא? כאילו.
אני לא יודעת, שוב, אני חשבתי שעכשיו כבר הוא יסלים, והוא כרגע נראה שזה לא ממש מתפתח, אבל אני לא יודעת.
רואים רק אינסטנציות של זה, כי נגיד, כמו שדיברנו אז, וגם המאזין יורי הגיב לנו, הפטרון יורי הגיב לנו על זה, בהקשר של אל-אקצה, וכאילו כל הנושא של העליות של בן גביר ואנשים כאלה, זאת אומרת, יש לנו איזו הנחה שאנחנו יודעים מה קורה, כי אנחנו כאילו יש את גלי צהל, ומקבלים עדכונים מדובר צהל, ואנחנו יודעים. יש משהו נורא מפחיד בזה שיש עוד תדר, שכמו שיש ערוץ 14 וזה, אנחנו לא יודעים אותו. אז במובן זה אנחנו לא יודעים. יכול להיות שעכשיו יש פשוט הרבה השתקה, הרבה צנזור במובן הפיזי כמעט, זאת אומרת, מרסנים דברים, ויכול להיות שזה יתפוצץ.
כן. הפטרונית שיראל ביקשה שתתייחס למעורבות AI בערק בעזה. היא אומרת שהיא שמעה כל מיני דברים על זה, וגם אתה קצת נגעת בזה, אז אם אתה יכול להסביר בקצרה.
בטח, אז לא דיברנו על זה, אני חושב, אבל העיתונאי יובל אברהם, שדיברנו עליו בהקשר של השחייה שלו בפסטיבל ברלין, ועל הנאום שכונה אנטישמי בעיני עורכת בכאן, עורך בכאן. כן. אז הוא בעצם גם עיתונאי תחקירים, שפועל בזירות מאוד דומות לי, והוא הביא את משהו להערכתי תחקיר המלחמה, במובן מסוים בזירה שלי של טכנולוגיה וזה, ובעצם הוא הביא את הסיפור של מהו התפקיד של AI במלחמה הנוכחית, ואולי אפילו בדאט' טול, או בהרג, מספרי הרג הכוח גבוהים מעזה. והטענה המעניינת, או החשיפה המעניינת שם, הייתה לא שיש מכונת AI שהורגת את כל הערבים, אלא שיש באמת מערכות AI שבעיקר יודעות לייצר בנק מטרות, ולחבר בין בנק מטרות שנראה, לא אינסופי, אבל מאוד 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 גדול, לבין יעדים בשטח, באופן שמאפשר פשוט לא מאפשר קבלת החלטות ביקורתית. זאת אומרת, בעצם, אם אתה במצב רוח להרוג, אתה יכול להרוג כמה שיותר, והמערכת תמשיך לתת לך שמות, ומצד שני, המערכת גם תמיד, זאת אומרת, תיתן לך איזשהו כאילו מספר על מישהו. זאת אומרת, אם אתה בכלל באיזה אזור שבו יכול להיות, אז יגיד לך, כן, יש סיכוי של שש פה. כל דבר מקבל איזה נקודה, וכל יעד מקבל נקודה, ואתה לא זוכר גם מהנקודות חשובות, לא חשובות.
כלומר, זה סוג של מייצר מין התפלגות נורמלית כזאת של הנתונים?
לא בדיוק, זה פשוט דוגמה, במובן, בעיניי, בגלל זה אהבתי את הכתבה, ודווקא במובן הזה אני לא רוצה להתייחס ל-AI. זה דוגמה יפה לאיך טכנולוגיה מאפשרת לעשות סקיילינג של דברים שבני אדם מחליטים, ומאפשרת, יכולה לעשות ניקור שיאפשר דברים שאף בן אדם לא היה עושה בעצמו. ולשם הדיון, במובן הזה יובל אברהם מצליח לראות כמו חיל האוויר, כמו שאתה יכול להרוג במטוס, יותר קל להרוג מאשר עם סכין או עם פטיש. וכלי המלחמה הם נורא דומים לזה. ומה שהוא בעצם צריך להראות שם זה שיש הרבה מערכות של מה שאני בכלל לא הייתי מכנה AI, והמונח המקצועי הוא לא AI, במובן הזה הוא Data Fusion, כן, Automated Data Fusion של מודיעין, שיודע לחבר בין כל מיני סוגים של נתונים, ולייצר באופן מאוד מהיר, לסנטז באופן מאוד חכם לכאורה בין מידע חזותי, מידע גיאוגרפי ומידע מודיעיני היסטורי, ולהגיד לך, החלון הזה יש סיכוי שהוא שייך לבן אדם הזה, שהוא הציון שלו זה 7. עכשיו, אם כל הבוקר שלך היית בשכונה שבעיקר יש באזרחים, אז ראית רק אנשים שהם כאילו 0 או 1, 7 פתאום נראה לך מספר גבוה. קל לזכוח שבעצם המספר של מחבל הוא אמור להיות 30 נגיד, סתם אני ממציא, כן?
כן.
אבל הנקודה היא שהוא יצליח לראות שיש כל מיני מערכות שמאפשרות סקיילינג ובמובן מסוים דיהומניזציה או דיסנסיטציה של ההחלטה. והיה בזה משהו נורא מעניין. אני חושב שבכל זאת יש לי גם קצת ביקורות על התחקיר, ובכל זאת הדבר הזה עורר בדיון, כי באמת עולה השאלה הזאת. זאת אומרת, אני לשם הדיון, גם אין לי בעיה להודות, שגם אני רדפתי את הסיפור הזה הרבה זמן, וירדתי ממנו, כי בדיוק שמצאתי לא את מה שהוא מצא, מצאתי פחות, רק את הממד של יש איזשהו דאטאבייס שממשיך להציץ שמות, כולם אמרו לי, וזה לא מעניין, כי הדאטאבייס זה תמיד היה טכנולוגי, כאילו היום זה מה שאתה קורא לו AI, לפני 5 שנים זה היה אלגו, ולפני זה היה סקריפט, לא משנה, יש הרבה, ואמרו לי, משנת 2005 זה לא בן אדם באופן ידני בונה את הרשימה הזאת. אז
כן.
מאז אפשר שיהיה בנק מטרות מאוד גדול, ולאפשר זה. וכולם חזרו על אותו מנטרה שאני גם רוצה להגיד עכשיו, וכן הוכחת אצל יובל, שהיא זה שהסיבה שמתו 30,000 איש בעזה היא לא בגלל AI, היא בגלל שהחלטנו שימותו מלא אנשים בעזה, ולא אכפת לנו מנזק אגבי, כי וואלה,
אז מה החידוש הטכנולוגי, מה הופך את זה ל-AI ולא לסתם
לא,
טכנולוגיה?
לא, כי זה כן AI במובן הזה שזה מסנטז, זאת אומרת, זה computer vision, וזה מסנטז בין המון מידע. זאת אומרת, היכול שזה להיות מערכת אופרטיבית שיודעת לסנטז בין אקסל לבין מה שהטנק רואה מהזה, לבין איפה שאת נמצאת מבחינת לוויין, לבין המספר טלפון בתוך הבניין, היכול שלה להצליב את כל הדברים האלה ביחד, ולהגיד, זה יהיה סיכוי שזה יוסי יוסי, שהוא אחראי לעשות ריטוויטים בחמאס, היא כן כבר AI. אני חושב שמה שלא באמת AI זה שזה לא מה שאנשים חושבים, שזה באמת, נגיד, יש מאגר של כל אנשים בעזה, ואז המערכת מחליטה לבד מי מחבל ומי לא. זאת אומרת, אפילו יובל לא טוען את זה, יש שם, זאת אומרת, כתוב שיש שם 37,000 איש, שהם הליבה של הג'יהאד האסלאמי והחמאס, שהמערכת יודעת להגיד, נגיד, אם מישהו קרוב משפחה שלו, או כל מיני דברים כאלה. אבל התחקיר הוא מעניין, כי הוא מעלה הרבה שאלות לגבי מה התפקיד של טכנולוגיות בינה, ובכלל אני אומר לא מלאכותית, אבל בינה באופן כללי, מחלות של קבלת החלטות בשדה הקרב, בעיקר בעולם שבמילא אנשים לא לוקחים בחשבון, זאת אומרת, בעולם שאת גם באה מחברה שבמילא לא אכפת לה שיש שם, כאילו, נגיד, מגפה שם, כן? או במילא את חושבת שאין, quote and quote, חפים מפשע.
כן. אחרון לגבי המלחמה, הפטרון ארי ביקש שנתייחס לכל הסיפור של הביטן הישראלי בביאנלה בוונציה.
בטח, של האמנית הנפלאה רות פתיר.
נכון, שבעצם נבחרה לייצג אותנו שם, תחת האוצרות של מירה לפידות ותמר מרגלית.
פוס, אני לכם לא זכרתי שכאילו בעצם המינוי של הביאנלה הוא גם, הוא בעצם קודם של עוצר או עוצרת, ואז העוצר או עוצרת בוחרים את האומן. זאת אומרת, זה בעצם זה שיט כפול. כי זה עוצרת מתחלפת, או שלא, כל שנה עוצרת?
אני לא ממש יודעת. לא, זה מתחלף, אבל אני לא יודעת אם מה שאמרת הוא נכון.
ויש מישהו שאת היית איתו באותו ביאנלה פעם?
כן, אבא שלי.
ואז מי היה בביאנלה הזה כמה שבועות אחרי זה?
אתה, אבל מה מעניין בפריט מידע הזה?
תראי, אנחנו זוג ואנחנו הליבה של הפודקאסט, אולי אנשים ירצו לדעת שהיינו בביאנלה, אפילו היינו
אולי אני אעשה פוד עם אבא שלי, שאיתו באמת הייתי בביאנלה ולא איתך.
קודם איימת לה, מה זה היה לרצוח את אמא שלי, ועכשיו את רוצה לעשות פוד עם אבא שלך, את במצב רוח מאוד דיפלי.
בכל מקרה, אז נקראו הרבה קריאות כראוי לזמן הזה, שישראל, הביטן בכלל לא ייפתח, כי ג'נוסייד וכל הדברים האלה, והמון המון אנשים בקהילת האומנות הבינלאומית לא ראו בעין יפה את ההשתתפות של ישראל, כמו שהם לא רואים בעין יפה את ההשתתפות של ישראל באורוויזיון,
כן.
אז גם פה, ואותם קולות ואותם טענות שלא נחזור עליהם פה, כי הן צפויות וידועות
ופה
מראש.
ופה כל דמיון עם האורוויזיון נגמר.
לא בטוח, לא בטוח. בכל מקרה, לפני כמה ימים, אנשים שעומדות מאחורי הביטן, שהזכרנו את שמותן, בעצם יצאו עם הכרזה שהן עצמן ישמרו את דלתות הביטן סגורות, זאת אומרת, התערוכה כן תוקם בפנים, אבל אנשים לא יוכלו להיכנס, הם יוכלו להציץ מהחלון ולראות
כן.
קצת ממנה, אבל לא יוכלו באמת לחוות אותה. ובחזית בעצם יותקן שלט שאומר שהביטן לא ייפתח לקהל הרחב, עד שלא תהיה הפסקת אש ויוחזרו
כל החטופים.
החטופים.
שזה רק אני אגיד, אם את זוכרת, זה היה ביקורת נגד יובל אברהם, שהוא רק דיבר על הפיידד והוא לא כאילו אמר על החטופים.
כן.
מה שמעניין במחאה הזאת, שהיא באמת הולכת על הקו הזה, שאני חושב שכן נוכח בשמאל הישראלי הבינלאומי, זאת אומרת, כל האנשים שאני צוחק שכאילו להיות קשה, קשה להיות שמאלני בחול, אז כל האנשים האלה, זה בדיוק הקו שלהם. זאת אומרת, ceasefire and return the hostages.
כן.
כאילו, וגם אני, זאת אומרת, גם אני שם.
לא, עכשיו, אני חשבתי שזה דווקא דבר מאוד מאוד אמיץ לעשות,
מאוד.
ופשרה יפה ופתרון יפה. כמובן שארי מסר לי שאותן קהילות לא אהבו את הדבר הזה, ואמרו שזה כאילו מין ניסיון, אתה יודע, לקבל פרסום על חשבון לייצר איזה שערוריה ולצבור הון תרבותי or something, כאילו משהו כזה.
מצד שני, כאילו, סורי, לא שאני כאילו בא לעשות את חשבוניות וואטאבאוטיזם, אבל כשילד פלו בן 19 שורף את עצמו מחוץ לה, לא יודע, לספרייה של הקולג' שלו, כי יש שם, מחזיקים שם ספרים של כאילו, לא יודע, בן גוריון או משהו, ומבחינתו זה תמיכה בג'נוסייד, זה לא desperate cry for attention.
תמיכה, לא יודעת, אבל כן, אני חושבת שגם הן מסכנות הרבה, זאת אומרת, הביאנל הזה חשיפה מטורפת, כל אמן בכל העולם רוצה להגיע לשם.
פעם החיים.
והיא כבר הגיעה לשם, והיא לא מאפשרת לאנשים בעצם לראות את התערוכה שלה, זה חתיכת, זאת אומרת, זה כן הפסד מבחינת קריירה, זאת אומרת, זה כן סיכון מבחינתה, אני לא מוכנה להסתכל על זה כאיזה פתרון קל, זה פתרון מאוד לא קל, זה אולי אפילו יותר קשה מאשר להחליט לא לפתוח, כי בלא לפתוח את אומרת, טוב, אולי כאילו, אתה יודע, יקראו לה שוב בשנה הבאה או משהו, זה כאילו מין החלטה יותר מערכתית, ופה יש החלטה אישית, זאת אומרת, היא גם אשכרה הולכת להקים את התערוכה, הולכת לעבוד, זה עבודה נורא קשה להקים תערוכה, ואז פשוט לא לאפשר לאנשים לראות אותה, יש בזה משהו גם בעיניי מאוד מאוד חזק, זה השתתפות בלי להשתתף, זה הרבה יותר משדר מסר, כי כולם נתקלים בזה. הם לא, זאת אומרת, הם כן רואים את זה, והם רואים את השלט, והם רואים את הארוחה סגורה, זה מייצר הרבה יותר דיאלוג ושיח על הנושא, ומודעות, מאשר לא לפתוח, להדביר את הביטן שלנו all together, ושלא יהיה ישראל, ובוא נמחק אותה.
זה טייק מאוד חכם, כי הוא חותר תחת הלוגיקה של החרם, באופן יסודי, ולוקח את האובייקטים השונים שהם אומנות, והם מה שכאילו, סורי על המונח הפלצני, אבל כאילו האומנותי, או הקיורטוריאל, כאילו האוצרותי, ומשתמש בהם כדבר, כי בעצם מה שיפה פה זה שיש תערוכה שעצרו אותה, הקימו אותה, בנו אותה, אבל היא closed off, חוץ מהחריצים הטבעיים צרים במבנה שפשוט הוא הפביליון הישראלי באופן זה, ואני חושב שיש בזה משהו חזק, כי זה גם ברמה מסוימת מרפרר לחוויית החטופים, רואים אותה, זה גם מרפרר על הסגר שאנחנו עושים עליו, זאת אומרת, יש לזה הרבה סטייטמנט, זאת אומרת, זה דימוי מאוד עשיר ואקט מחאתי מעניין ויפה. אני פשוט, זאת אומרת, חושב שהבקלש שהיא מקבלת על זה הוא מעניין, כי הוא באמת מראה איך קצת אין מה לעשות, ואני חושב ש...
נכון, ואגב, היא קיבלה גם בקלש מהצד הישראלי,
ברור.
שארי שלח לי איזה טיק טוקרית כזאת מעולם האומנות שאומרת זה ממש פספוס של הזדמנות, זה ממש מכעיס, היא יכלה לעשות משהו על החטופים, לשים אתה יודע, דגלים צהובים, איך שלא קוראים לזה, הסרטים צהובים, ולשים סרטונים של הזוועות ולעשות הסברה, כאילו ישראלים תמיד חושבים שכל הבעיה נעוצה פשוט לא הסברנו לכם טוב, בואו רגע נחזור מההתחלה ונסביר לכם. לא, וזה לא, זה הרבה יותר, זה אמירה הרבה יותר חזקה מלשים סרטים צהובים בביתה, נו באמת, כאילו.
לא, אני מסכים איתך בזיליון אחוז, אני חושב שיש פה נקודה יותר עמוקה לגבי החטופים, ולגבי מהם המחאות שבכלל ישראל מאפשרת. א', ברמה הכי בסיסית זה יפה לראות איך באמת, זאת אומרת, זה שבן אדם עושה איזשהו מחאה שהיא מתוחכמת, זה לא מעניין את הציבור בישראל, כי המטרה היא לעשות...
וגם לא בחול.
בדיוק, המטרה היא לעשות הסברה. זאת אומרת, אם אתה לא משתתף ב-for against anti-pro discourse, אתה לא רלוונטי. אם אני לא יכול להנשיק to weaponize את מה שעשית לשרת אותי, אם אתה אומר משהו מורכב, אתה עושה משהו חכם, שיש לו אספקט יצירתי, זה לא רלוונטי לאף אחד מהצדים, את יכולה להזדיין לעוף לי מהפנים. זה דבר ראשון. דבר שני, ואני חושב שפה זה, 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 זה אולי הקור הישראלי היותר פנימי של זה, הוא זה שבעצם הציבור בישראל לא מוכן לקבל שאפשר לעשות משהו לגבי החטופים. זאת אומרת, אני אנסח את זה אחרת. הקונסנזוס הישראלי, הממלכתיות הישראלית, כרגע מאפשרת דבר אחד לגבי החטופים, הוא לא המחאה, זאת אומרת, המחאה עושים לה tolerating, אנחנו מקבלים, אפשר לעשות דבר אחד, והוא ללכת במוצא שקרוב לתפילה עם איש הרביבו. זאת אומרת, זה...
איש הריבו, אתה מתכוון?
איש הריבו, סורי.
האם אתה גזען?
לא, בלבלתי בשם. מה שאפשר זה ללכת לתפילה במוצא עם איש הריבו. איש הריבו. צחקי עליי, בסדר. אוקיי, אני לא מצליח להגיד את השם, זה לא רביבו.
לא
רביבו, זה לא רביבו.
אוקיי, אוקיי, בסדר.
כי בעצם, זה דבר מדהים, אני כמו שאז השתגעתי עם איזה שגלי צהל, מדברים על זה למרות שכאילו מין, הם לא באמת תומכים במחאה, והם לא באמת תומכים בדבר, והם לא יכולים, כי הם חלק מהמערכת שמקיימת את המדיניות של הממשלה. זה דימוי כוח עשיר, זאת אומרת, מדינת ישראל מארגנת עצרת תפילה. לגבי משהו שהוא החלטת מדיניות. זה דבר מדהים.
כן, אולי השם יציל אותנו מעצמנו, מה שנקרא.
עכשיו, אם אתה מכיר בזה שיש מישהו חוץ מהשם שיכול לעשות משהו, אז אתה צריך להכיר בדבר שביבי יוציא מהחוק לפני 15 שנה, והוא נקרא הפוליטי. זאת אומרת, אתה צריך לקבל את זה שיש קשר בין העמדות שלך למי שבשלטון, ואם מי שבשלטון לא מקדם את העמדות שלך, אתה צריך להעיף אותו. עכשיו, זה אסור בישראל, כי כל פוליטיזציה של כל דבר היא בעצם שמאלנות ובגידה וזה, וצריך להיות כל הזמן בממלכתי הזה שביבי עשה לו corruption. וזה בגלל זה אפשר, חוץ מלך, לעשות כסים פגנים על דבר שהוא מדיניות. זאת אומרת, דבר מדהים. בוא נעשה literally, בשנת בצורת, בוא נעשה טקס תפילה. עכשיו, זה היה רעיון מוטרף, נכון? הם מפטרים שר חקלאות שהיה מציע דבר כזה, הם מפטרים אותו. אז למה במדינת של ישראל אפשר לעשות את זה? וזה בדיוק המראה של רות פתיר. זה בדיוק המראה של מחאה אמיתית.
כן.
וסיביל דיסאובידיאנס והתחכמות.
כן. טוב, נמשיך לנו הלאה.
רוצה לדבר על הבת של המלך ירדן עוד פעם? אוקיי, אז אני רוצה לדבר על התחקיר, או על ה, לא יודע, היג'וב, איך את רוצה לקרוא לזה, למשה
אני
רדמן?
לא רוצה לקרוא לזה. פשוט לא...
את לא רוצה לדבר על נושא הזה בכלל?
לא, אני פשוט...
את יודעת מי זה משה רדמן?
אין לי בעיה לדבר על זה, אני פשוט לא רוצה לכנות את זה בשמות. לא ידעתי מי זה, אני לא הייתי חשופה לאיש.
אני מכיר אותו, אני איכשהו מכיר אותו דרך, כאילו, מהלימודים מבר שבע.
אז כן, אם רוב האנשים הם כמוני, אז נסביר רגע שמשה רדמן הוא אחד ממובילי המחאה, שגם נגד הרפורמה שהמשיכה עכשיו לתוך עניין החטופים. ובוא תספר על התחקיר של N12 שבעצם יצא לאחרונה.
זאת אומרת, בעצם הוא דמות נורא שנויה במחלוקת בקרב האליטה הזאת של המחאה. אני מכיר אותו כי דווקא זה סיפור מעניין שלא הרבה אנשים יודעים, הוא היה מאוד פעיל במחאה בשלב מוקדם גם בענייני ויקיפדיה. זאת אומרת, הוא אחד מהאנשים הראשונים לזהות את מכונת הרעל בוויקיפדיה, ואפילו לא מכונת הרעל במובן הביביסטי או לא ביביסטי, אלא במובן של, זאת אומרת, הוא דיבר איתי לפני שנתיים על זה שהוא מזהה מגמות אנטי-דמוקרטיות בוויקיפדיה. אז אני, ולמה הוא דמות כל כך זה, כי הוא איש ימין. בקור הוא איש ימין. אני מכיר את המשפחה, זו משפחה ליקודניקית, ממש כמעט בטוח. והוא בעצם מופיע כבדיוק המרכז, המרכז, כמעט מרכז ימין הזה, שההצטרפות שלו בליל גלנט, נגיד, נרמל את המחאה. זאת אומרת, כן. זה כבר, אנשים כמו משה רדמן, באמת אי אפשר להגיד שמאלנים, בלי כבר ממש לשקר במצח
נחושה.
ובמקרה או לא במקרה, בגלל הזה, הוא הרבה על הרדאר ויש הרבה הסתה, הרבה אנשים לא אוהבים אותו, ויצא תחקיר לכאורה, או יצא איזשהו דבר שבעצם מראה...
האמת שאם כבר לכנות את זה, אני חושבת שאיזשהו דבר זה כאילו יהיה.
כן,
נכון? כי לקרוא לזה תחקיר זה טיפה סטרץ'.
אני רציתי לחזור כאילו, רציתי לחזור לכותרת של מקו בשביל התחקיר, בשביל להבין איך הם מסגרו את זה, כי כותרות בתחקיר זה. מנהיג מחאת משה רדמן והתרומות למפגינים שנפצעו.
כן, אז בוא נסכם
בכמה גייס מילים. הוא גייס 100 אלף שקל, הוא הקים איזה פאנד, הוא כאילו היה איש הייטק, יש לו משהו כאילו ביזנסמני וקצת סליק.
הוא לא הקים פאנד, הוא הקים קופת פייבוקס.
בדיוק.
כדי לגייס כספים למפגינה שנפצעה די קשה באחת ההפגנות, ומתברר שהוא גייס המון המון כסף.
100 אלף שקל.
100 אלף שקל, ואליה הגיעו 15 אלף שקלים. את היתר הוא העביר לפייבוקס של עצמו.
כן.
ומשם נעלמו עקבותיו של הכסף, והוא לא כל כך מגיב לטענות האלה.
עכשיו, יכול להיות שיש פה משהו לא בסדר? אני באמת לא יודע.
כן.
אני יודע שיש פה תחקיר שמבוסס על פייבוקס.
זהו, זה מדהים.
זה דבר מדהים.
אגב, והמוסה שלו... עם המון טעויות לשוניות, זאת אומרת, התחקיר הזה
אין אפילו אחידות באופן שאיך כותבים פייבוקס.
לא, אין אחידות. לא, זה תחקיר ביזיוני בהרבה רמות, גם באמת... אתה יודע, שפתית וצורנית, אבל גם מבחינת התוכן.
שאני אומר, יכול להיות שכל מה שאינסיניואטד שם הוא אמת, קשה להגיד, באמת קשה להגיד. אני חושב שזה שהוא, זאת אומרת, זה נורא מעניין לראות איך עובדת הדברים האלה, כי על פניו מקו הוא לא אתר ביביסטי. ובמובן הזה נורא מעניין, כי זה לא עכשיו עדנה קרנבל חושפת בעלה של שיגמרק ברסלר, כן?
לא.
זה, אבל זה אותו רזון דטרה. זה אותו היגיון, רק שמתמודדים עם האויב באופן אחר. ואני חושב שיש בזה משהו נורא מעניין. ואני חושב שזה בדיוק כמו עם הנושא של איראן, זה כמעט לא משנה אם זה ממשי או אמיתי, כן? זאת אומרת, יכול שהתחקיר עצמו הוא לגמרי, 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 כל אמת, אבל
עצם... סביר להניח שהכל אמת, בגלל שאתה יודע, מישהי אומרת, היא קיבלה 15, אנשים ראו שגייסו 100,000 שקל, זה נעלם. זאת אומרת, כן, משהו פה לא קשר, אבל א', הנתונים שהיה להם הם לא מספיקים כדי לבסס תחקיר, זאת אומרת, היה שם גם, אתה יודע, מסד מאוד רעוע של נתונים, כאילו באמת דיברו עם שלושה אנשים וקראו לזה תחקיר, לדעתי זה גם, זה לא רק במאקו, זאת אומרת, זה במאקו, זה אותה חברה, אבל לדעתי גם היה תחקיר לכאורה שפרסמו בחדשות, זאת אומרת, זה היה איזה...
כן, מאקו זה כתבה בחדשות.
לא, כן, אבל זה היה ממש כתבת מגזין וידאו כזאת שפורסמה בערוץ 2.
אבל שימי לב מי עולה, זאת אומרת, עכשיו אני פה עם עשיתי חיפוש על זה, זאת אומרת, זה עלה במאקו, כאילו זה הזכר הכי שיש לזה לאינטרנט, זאת אומרת, כאילו ל-N12.
אגב, מאוד מאוד היה קשה לחפש את הכתבה הזאת.
בדיוק.
אני חרשתי את האינטרנט, והיה מאוד קשה, הם איכשהו, הם קברו אותה באיזשהו מקום.
תקשיבי, אנשים, האתרים היחידים שדיווחו על זה, זה אייס.
כן.
שערת משה רדמן גייס יותר מיליון אלף שקל, לאן הגיע הכסף? זה כן. חוק בברלידג' של כותרות, תמיד כל כותרת שהיא עם סימן שלה, התשובה היא לא, כי אם התשובה הייתה כן, לא היו עושים סימן שלה. האם זה מוביל לסרטן? אם זה מוביל לסרטן, גילינו סיבה לסרטן, היה כתוב זה מוביל לסרטן, לא היה כתוב האם זה מוביל לסרטן. רק, הסימן שלה שווה רק אם התשובה היא לא.
כן.
אז לאן הגיע הכסף? סימן שלה, אנחנו לא יודעים. לפני זה אנחנו רואים את האתר המכובד מאוד, ניוז אחד,
כן.
של איך קוראים לו, שזה באמת גם, זה בין זה בין אייס לעדנה קרנבל.
כן. סרוגים, אני מניחה...
סרוגים שהם פשוט...
אגרגטור.
יפה. עכשיו, סרוגים הם לא. סרוגים הם אתר לגיטימי יחסית, אבל הוא אתר ימני, ושימי לב מה הוא עושה. הוא לא עושה את הפייק, הוא לא עושה את ה... לא, את הפייק, סורי. הוא לא עושה את ההיג'וב, הוא עושה את הפולו. אחרי התחקיר, נקודתיים, קריאות למשה רמן לפרוש.
כן.
לפרוש ממה? כאילו, מארגון המחפציה, בטח יש לו איזה תפקיד ואיזה זה, אבל זה מדהים, הדברים האלה, ואיך הם פועלים על האנשים האלה, וכל אחד מקבל טיפול אחר בהתאם לערכים של זה, הסדרים כלכליים. ולמה אני אומר,
כן.
כאילו, זה מה שמעניין.
כן, אבל אני חושבת שבאמת אנשים בקושי היו מודעים או קראו את זה, כי זה לא קודם, לא הפיע בשום פיד, אני לא הייתי בכלל מודעת לזה. וזה כנראה באמת גם ייצרו את זה כדי שזה פשוט יהיה מונח שם למתי שמישהו יצטרך את זה.
לא, זה מדהים, עכשיו אני קורא את זה, הנה, גם במחדש, שזה חרדים, איפה הכסף סימן שלה, תחקיר מביך נגד אחד האנשי המחאה, ובכיפה גם עשו פולו, פיצוץ בקרב ראשי המחאה, במקום לומר תהיתי, הוא עוד מרשה לעצמו לתנף.
כן.
כאילו הם רק באים לסכסך פנימית, זה בדיוק העניין. זה
כן.
ככה זה עובד הדברים האלה, זה נורא יפה, זה לקח נורא, זה ממש שיעור נורא זה, והדמות שלו הוא
אבל בו... למה שערוץ 2 ומאקו ייפלו בקו הזה?
זה שאלה מעניינת, כי אני חושב ש... א' כל יכול להיות שהם סוכן משוטה, איך אומרים?
מה?
סוכן ששוטה, שהאיראנים מפעילים אנשים כסוכנים, איך אומרים? סוכן משוטה?
מה? אני לא יודעת על מה אתה מדבר.
שמובילים על מישהו שוט, כאילו, סוכן שוטה, לא אומרים את זה?
לא.
עם טף לא אומרים את זה?
לא, עם טף זה כבר שהוא שוטה מים, אבל...
אין ביטוי כזה? סוכנים משוטים? זה הודעה, זה ביטוי שאני כותב כל הזמן בטקסטים שלי, כי זה עוד תופעה...
אולי אני לא מכירה.
אוקיי, אז שמפעילים מישהו as a fool, כאילו, they fool him, משוטים בך, אומרים את זה? יש איזה...
אפשר לשתות במישהו, כן.
כן, אז משהו בזה, אז שמישהו מופעל באופן כאילו כזה, אז יכול להיות שהם בעצם, הם לא מתכוונים לעשות היג'וב, אבל התחום התקשורת הוא תחרותי, ואז יש איזה טיפ, ויש איזה מידע, ומישהו מארגן את המידע הזה, כן? נגיד חוקר פרטי, סתם נמציא, כן? חוקר פרטי מקורב לביבי, מארגן את כל המידע, מביא את זה למישהו, ומישהו מביא את זה לעיתונאי במאקו, ואמר לו, אחי, אתה לא מפרסם את זה תוך 24 שעות, אני נותן את זה לוואלה. וזה מספיק מלחיץ את הכתב בשביל ללכת לעשות.
אבל גם הרמה העיתונאית פה, נו, באמת נורא נורא נמוכה.
תראי, מדובר במאקו.
אני מבינה, אבל בדרך
כלל, לא, זאת
אומרת, כשזה חדשות 12, לרוב הם מנסים לשמור
אני
על...
אני יכול לדמיין את השיחה מול האורך. הוא אומר, אחי, יש לי צילומי מסך, זה בפייבוקס.
כן.
כאילו, זה מה שהיה שם. אני חושב שבמובן הזה זה דוגמה יפה, כי זה בדיוק לא עדנה קרנבל. כי גם באתר חר, גם במאקו, הוא גם אפילו בביביטון אי אפשר לעשות את הקרנבל, אי אפשר לבוא ולהגיד, בעלה של סיגמר ברסלר הוא היטלר, שנולד מחדש בסיפור אהבה בין אבה בראון לרפטיליאן, והם עושים יד אחת עם המופתי להחיות את השואה מחדש בעזרת מערכות AI.
בהחלט.
אני רציתי לדבר על זה שיש, היה איזה יארצייט לפרימו לוי, ואז איבט חבצלת יותר טובה. זאת אומרת, יש בן אדם שמת שיותר שווה להזכיר מפרימו לוי?
כן, פרימו לוי זה כבר, זה כבר, זה כבר לפני...
נכון, אבל כאילו מין כזה, רציתי, קראתי מאמר, כן, קראתי מאמר נורא מעניין על התפיסה ההומניסטית של פרימו לוי, וכמה לקחים יש לזה היום, טקסט נורא מעניין, ורציתי לדבר על זה, ואז, אוג'יי דייד!
כן, אוג'יי מת, שזה באמת... פשוט איש כל כך צבעוני וקרנבלי, שזה באמת כל ה... כל החיים שלו היו...
אוג'יי קרנבל?
כן. באופן קצת יותר ספציפי, אז הפטרון יורי, שגם עירחת פה לא מזמן, ביקש שנדבר על ה... על ה, על ה, על ה, זה לא בדיוק יוליג'י, זה לא בדיוק הספד, אבל על הקטע שעיתונאי ופרשן ספורט אמריקאי בשם קית אולברמן, כתב לרגל מותו של אוי-ג'יי, ובעצם אפשר להגיד הרבה עליו, אנחנו גם כן דיברנו על הדמות שלו כשעלתה העונה של...
העונה הראשונה בעצם, לא?
העונה, אני חושבת שהראשונה, אולי השנייה.
American True Crime Story.
כן, שעסקה בעצם במקרה, שוב, מאוד מאוד מומלץ לצפות בסדרה הזאת.
מי שיחק אותו? אני לא זוכר. לא קיובי גודן ג'וניור.
לא זוכרת כבר.
לא, מישהו זה. ודייוויד שווימר שם משחק את
רוברט קרדשיין. כן.
ומה שבאמת נורא מעניין בסדרה הזאת, וכל העונות של American Crime Story, שלמות העונה הסנועה על ורסאצ'ה וקונאנן, זה שהיא באמת נוגעת לאיזה קור תרבותי. ואו-ג'יי, כמו ביל קלינטון, באמת נגע במשהו נורא 90s-y, הכל מה... העצם זה שהמשפט שלו היה בלייב.
והמרדף היה בלייב. זאת אומרת, יש פה איזה מין... מקורות לריאליטי טיווי.
כן, וזה מה שאני לגמרי, בכלל, ויותר מזה, ומה שאני גם נזכר אחר כך, גם דרך הסדרה הזאת, זה גם בכל הצד השני של אוג'יי, שזה ג'ייזי מסכם במשפט המדהים, I'm not black, I'm אוג'יי.
כן, כן.
וזה מדהים, ופשוט זה חשוב בסטאפ של אוברמן, כי אוג'יי הוא בעצם יש לו שתי תפקידים איקונים באמריקה לפני האירוע הזה, ואחד הוא זה שהוא בעצם סוג של אחד מהכוכבי ספורט הראשונים,
כן.
זאת אומרת, The Juice, ככה הוא נקרא.
כן.
והראשון, אחד מהראשונים להיות גם הסלבריטי, זאת אומרת, הראשון שיש לו ממש endorsements, והוא עושה פרסומות, ולכן הוא גם הראשון בעצם לנסות להיות שחור באופן אחר, וכמעט להתנתק מהשחורות שלו. וזה נורא משמעותי, כי בדיוק כשדיברנו בהקשר של The Greatest Night in Hollywood, רואים את הדמות של הרי בלפונטה, ואת כל הציר הזה של ה-Black Culture, וכל הדבר הזה, ובמובן הזה הוא דמות נורא משמעותית, כי בסופו של דבר, המשפט הזה הוכיח לכל העולם, שבאמת he's not OJ, he's black. וכבלק, אמריקה התחלקה. ובמובן הזה המשפט הזה גם היה אירוע פוליטי, אבל אוקיי.
כן, אז, 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 אז מה שהקית הזה בעיקר אומר זה שהוא קצת מכה על חטא ומדבר על זה שהוא והתקשורת, הוא כמובן היה גם אז פרשן ספורט והכיר את אוג'יי כמובן, כי כל מי שעסק בעיתונות ספורט הכיר אותו בצורה מאוד מאוד קרובה, והוא אמר אנחנו בעצם, we let him get away with it, זאת אומרת העיתונות של LA, באותה תקופה, אומר, כולנו ידענו שהוא אשם, בגלל שזה לא היה פעם ראשונה שהוא הפנה אלימות כלפי אשתו. כזכור, אוג'יי רצח את אשתו ואת המאהב שלה. Allegedly, כמובן, לא הוכחה אשמתו בסוף במשפט הזה. והוא בעצם אומר, אנחנו, לא היה ספק, לא למשטרה, לא לעיתונות, לא לאף אחד שקצת הכיר את כל העולם הזה, שהוא אשם לגמרי, זאת אומרת, הוא מדבר על זה שהוא התקשר לאיזה מקור שהיה לו במשטרה, ודיבר איתו על זה, הוא אמר, תשמע, הוא החשוד היחידי שיש לנו. כן. זאת אומרת, לא היה עוד חשודים, זה היה קריסטל קליר שהוא לחלוטין עשה את זה, הוא באופן מוזר, הוא בקושי הכחיש את זה בעצמו, זאת אומרת, מלבד המשפט, שתודע.
לא, המשפט היה המפגן, זה רואים את זה, זאת אומרת, הוא היה, במובן הזה, זה, בגלל זה סיפור כך מעניין והפכפך, כי הוא בעצם מפגן של the best money lawyers can buy, במשפט שמסתכם.
The best money lawyers can buy, כן.
המשפט האיקוני של ג'וני קוקרן, עורך דין, שנהיה בעצם סלב, של if the glove doesn't fit, you must acquit.
כן.
זה בא משם, וכל ה...
כל המשפט התנהל בקריצה. זאת אומרת, ההגנה עליו התנהלה באיזה מין אווירה של... כולנו יודעים שהוא עשה את זה, ותראו אותנו מוציאים אותו מזה.
מי היה העורך דין האחרון שצורף לצוות ההגנה של או-ג'יי?
לא זוכרת.
אלן פאקינג דרשוויץ.
נכון.
מפלצת ההסברה, ואז לא מבינים למה לא...
כרגיל, זה סוף הדרך מבחינתכם ומבחינתכן. אתם לא הולכים לשמוע את המשך האייטם על או-ג'יי סימפסון, וגם לא... על כרטיס האשראי שמשיקה מריאן אדם.
ועל רפורמת שטרום.
ועל רפורמת שטרום, על בובות החיילים, האקשן פיגרס שהוציאו לאחרונה.
זה באמת האייטם מדהים, על אקשן פיגרס באמת אין מה להגיד. צרכנו, באמת התגלגלנו פה מצחוק.
ממש, וכמובן הסרט מסכנים שכאלה שניתחנו פה אחרי הצפייה המאוד מאוחרת שעשינו בו אחרי כולם. אבל בסדר, אתם תישארו עם, עם הכסף שלכם.
ולא רק זה, בגלל שהם לא שומעים את החצי הזה, הם גם לא ישמעו את הפרק אקסטרה שעולה לחג.
נכון.
לפני החג הם לא ישמעו את זה. אולי נראה אם אנחנו נרגיש נדיבים באיסחור חג.
אם נרגיש פסטי וחגיגים לרגל חג הפסחה. אז כן, אז יצא למנויים לכבוד החג פרק מיוחד עם אורחת מיוחדת, שהקלטנו גם אותו היום.
כן.
אנחנו נשחרר אותו בהמשך.
באמת, אפשר לעשות דרך הספוטיפיי. זאת אומרת, מישהו כתב לנו על זה שהמאזינה יסמין, שרציתי לעשות לה שאוט-אוט פה, כי אנחנו מאוד אוהבים את המאזינה יסמין, והיא כמובן שכנה שלנו,
נכון.
פה ביפו, היא טוענת שהיא מאוד רוצה לעשות...
אבל היא לא רוצה עוד אפליקציה.
יש לה אפילו לפי עתיד האמצעים כלכלית לעמוד בזה, זאת אומרת,
היא
לא
צריך
רוצה
עוד אפליקציה.
אפשר דרך הספוטיפיי, ומה שתעשו, בואו ממש ברגע זה, תלכו לפרק, יש notes, תעשו see more, ממש לוחצים למטה see more.
לא צריך see more, זה מופיע למעלה.
בפטריון או בספוטיפיי. ושם אתם לוחצים.
לחוץ על המילה ספוטיפיי.
ותתנו את הכרטיס אשראי.
להוציא את הכרטיס אשראי. לשלוף אותו.
או תעשו כרטיס אשראי של מעיין אדם.
נכון. ואז שימו
איתו ברקע לי לפרנקו.
קר לי בלב. ביי. ביי.
חג שמח. קר לי בלב.
לקבל מכתב מאימא, אבל אין בו מזומן, מזומן. לא שקל אחד. מקבל מכתב מאח שלי, אבל יש בו רק כללות, רק כללות. בן זונה וקר, קר, קר לי בלב. חיפשתי קצת תשובות וקיבלתי רק אמת. אני לא מאמין לזה, לא מאמין לזה. חיפשתי אהבה והיא הלכה לשירותים, זה לא נעים בשירותים. וקר, או קר, קר לי בלב. זה לא